אתם מאזינים לספריית הפודקאסטים של רדיו תל אביב.
מעצבים תודעה, הפודקאסט של דוקטור לירז מרגלית.
שלום ואיזה כיף שאתם פה, ואני חייבת להגיד שלמרות כל הקושי וכולנו יודעים איפה אנחנו נמצאים, עדיין עוד תותו ערב חג, אז כן, ככה היה לי חשוב להצליח להספיק עם כל הטרפת, ובאמת טרפת שככה לפני החג, והרמת כוסית וסדנאות, וכולם רוצים להספיק הכל, הכל לפני החג. יש לי היום איזה 4 הרצאות היום, כן. ועדיין מצאתי את הזמן, היה לי חשוב למצוא את הזמן, כן, להספיק להקליט איזה פרק חגיגי לראש השנה, ואתם יודעים, תמיד פרק חגיגי לראש השנה, אני יודעת מה עובר לכם בראש, אז שוב אולי הרגלים ואושר ועיצוב תודעה, אבל לא, תחנו את הנושאים האלה, ולכן אני אעשה פרק פרקטי, פרק שאתם תוכלו להשתמש בכל אחת מהטכניקות, מהמודלים שתלמדו, אבל לא עוד איזה קלישאה כזאת לחג. אז כן, היה לי חשוב להספיק גם לאחל לכם שנה טובה וחג שמח, ושהחטופים יחזרו אלינו כמה שיותר מהר, אמן. ועכשיו, לפני שאני מציגה לכם את הפרק, את הנושא של הפרק, אז כמה הודעות, ואני ממש שמחה להגיד לכם שבפעם הראשונה, באמת בפעם הראשונה, אני מעבירה הרצאה פתוחה לקהל על עיצוב התודעה, הנדסת תודעה. אז נכון שאני מעבירה המון הרצאות פתוחות לקהל, אבל לא בנושא הזה. את ההרצאות האלה עד היום העברתי או לארגונים, או לככה מוסדות ביטחון, צבא, צהל, והפעם אני מעבירה את זה לקהל. ולא, זה לא הולך להיות רק הלוחמה פסיכולוגית, אלא בכלל על איך משתילים לנו מחשבות בראש, איך מעצבים לנו את התודעה, איך גורמים לנו להתנהג בצורה מסוימת, בלי שבכלל יש לנו מודעות על למה ואיך וכמה. ואנחנו מדברים על הרצאה שתתקיים בבית ציוני אמריקה בתל אביב ב-26 לעשירי. אני מפרסמת אותה בסטוריז שלי, בלינקדין, בכל מקום אפשרי, ואם אתם רוצים כרטיסים, זה הזמן, כי למרות שיש עוד קצת זמן עד ה-26 לעשירי, הכרטיסים הולכים ועוזלים בקצב מטורף, שאני ככה ממש מרגש אותי, אז קחו בחשבון. ההודעה הבאה היא על הרצאה נוספת, פסיכולוגיה חיובית ובודהיזם. נכון, עשיתי כבר שתי הרצאות, אבל שתיהן היו סולד אאוט עם רשימות המתנה, ולכן מתבקש לעשות הרצאה נוספת, ובאמת ככה הרצאה סופר פרקטית, כל הפרקטיקות מפסיכולוגיה חיובית, מבודהיזם, שבסוף ההרצאה אתם יכולים לבוא ליישם בחיי היום יום שלכם, ואני לא הולכת להגיד לכם שהחיים שלכם השתנו מן הקצה לקצה, אין לי הבטחות מהסוג הזה, אני כן אשמח להתחייב פה בפניכם, ואתם מוזמנים לבוא אליי בתלונות, שההרצאה הזאת כן תעשה שינוי בראייה שלכם, כן תגרום לכם לראות את הדברים אחרת לגמרי, לקבל החלטות שונות בחיים. אז זאת הרצאה על פסיכולוגיה חיובית ובודהיזם, כרטיסים דרך Think and Drink Different, באתר של Think and Drink Different, וההרצאה הזאת הולכת להיות ב-27 לתשיעי, מוצאי שבת. ממש אשמח לראותכם גם בתל אביב, בר גיורה פעם. והודעה אחרונה, אני חייבת להגיד שאני נרגשת עדיין מהאירוע הגדול של המאסטר קלאס שהיה השבוע, שזה אומר שאתם מכירים כבר את המאסטר קלאס שלי אם אתם מקשיבים לי, וזה אומר שככה בתוך כל מאסטר קלאס התפתחה איזושהי קבוצת וואטסאפ, אנשים סופר סופר איכותיים, ונוצרים קשרים ושיתופי פעולה, ואז אמרנו, למה שלא נתחיל לייצר את הקהילה המדהימה הזאת ביחד? אז היה ערב לקהילה, והגיעו גם אנשים שנרשמו למחזור נובמבר, וזה הזמן שככה לספר לכם, שאם אתם עדיין רוצים להירשם, זה הזמן. אל תחכו לרגע האחרון, תמיד מחכים לרגע האחרון, ונכנסים לרשימת המתנה. מחזור נובמבר של המאסטר קלאס, נשארו עוד 5 מקומות. ועל מה אנחנו מדברים? על הקורס היחיד שמלמד אתכם את כל המיומנויות שאתם צריכים כדי להצליח במציאות החדשה. מסע ומתן, סטורי טלינג, קבלת החלטות, השפעה עיצוב התנהגות, הרגלים, יצירתיות, הכל במקום אחד, בטרקלין הכי יפה בעולם של הקראון פלאזה, 2 דקות מעזריאלי, אם אתם מגיעים ברכבת, היו לנו אנשים מבאר שבע, מירושלים, זה הזמן להירשם באתר שלי, תיכנסו לאתר שלי, תכתבו מאסטר קלאס, תלחצו על מאסטר קלאס ותירשמו. ותנו לעצמכם את המתנה הזאת לשנה החדשה, וגם תהיו חלק מהקהילה המדהימה שלנו. ועכשיו, ככה, לפרק של היום, והיום אנחנו הולכים לדבר על תקשורת לא מילולית, מה שאנשים אוהבים לכנות שפת גוף, וכרגיל, כשאנחנו מדברים על נושא, אנחנו גם נפריך מיתוסים שקשורים לנושא, וגם ככה נתקוף אותו עם כל מיני מחקרים חדשים. אז כולנו יודעים שמסרים המון מהם מועברים באופן בלתי מילולי, אבל זה שאתם יודעים לדקלם את זה, ותסכימו איתי, לא אומר שאתם עושים עם זה משהו. אז כולנו יודעים לדקלם שכן, אני חושב 80% מהמסרים שמועברים באמצעות שפת גוף ואינטונציה והבעות פנים, אבל צריך לבוא ולהבין איזה מסר אנחנו מעבירים. אז למרות מה שכולם חושבים, מסרים מילוליים זה לא רק קשר עין או עמידה זקופה או כמה אנחנו לוקחים מהמרחב, זה הרבה יותר עמוק מזה. זה גם טונוס שרירים וווקליות, שבעצם כשאני מדברת על הווקליות שלנו, זו קטגוריה בפני עצמה, ואינטונציה, והמיקרו אקספרשן, המיקרו הבאות, שהרבה פעמים אנחנו אפילו לא מודעים להם, ואפילו דפוסי העיניים, לעין העין שלי מסתכלת, כשאנחנו חושבים, כשאנחנו לא חושבים, וברור שחלק משמעותי משפת הגוף זה ניהול רושם, כלומר אנחנו שולטים על זה. ואת זה בואו נשים רגע בצד, אבל יש חלק לא פחות משמעותי, שאין לנו שליטה עליו, אבל אם נהיה מודעים, אז אולי תהיה לנו קצת יותר שליטה, כי זה החלק היותר משמעותי מהחלק שאנחנו מנסים להעביר באמצעות ניהול רושם. אז בגדול אנחנו יכולים לומר שהמוח מאבד 2 סוגי מסרים במקביל, והמסר הברור והמסר הלא מודע. המסר המודע שבעצם אנחנו מנסים להשפיע עליו, כי אם אני אומרת לעצמי לעמוד זקוף, ואם אני אומרת לעצמי, את צריכה להיות בקשר עין, ואם אני אומרת לעצמי, את צריכה לחייך, כל זה מודע. וזה דבר אחד. אבל, כמו שאמרנו, המסרים החשובים הם אלה שזולגים לנו, בגלל זה גם נקרא זליגה, כי לא תמיד אנחנו שמים לב אליהם, והמסרים האלה קובעים אם אנשים יסמכו עלינו, אם ייתנו בנו אמון, כמה trustworthy נתפס בעיני הצד השני, האם אנשים ירצו או לא ירצו לעבוד איתנו, וכל אלה מועברים ברמה הלא מודעת דרך החלקים הלא מודעים שלנו. אז באמת מחקרים בפסיכולוגיה מראים ש... הזמן לרושם מילולי, מדברים איתי על 16 שניות, לא, אנחנו מדברים על פחות מ-7 שניות, ולעיתים אפילו שברירי שנייה. ובזמן הזה, כלומר אני תמיד אומרת, עד שלוחצים עלינו את היד, כבר יש עלינו במוח איזושהי דעה מגובשת. אבל השאלה היא מה בדיוק אפשר לנתח בזמן הקצר הזה. אז קודם כל נגיד, למרות שאנחנו חושבים שבן אדם חדש הוא לא החלק, הוא לא. ולמה הוא לא? כי כאן אנחנו צריכים להבין איך המוח שלנו פועל. והמוח שלנו פועל על יעילות. ומה זה אומר יעילות? כשאנחנו מדברים על יעילות, יש לנו 2 מנגנונים, top down ו-bottom up. top down זה אומר שיש לנו כל מיני קטגוריות, ו-bottom up אומר שאני מתחילה מהחלקים הכי בסיסיים של הגירוי. עכשיו אני רוצה לתאר לכם את הסיטואציה הבאה. אני לא גאה בה, ויכול להיות שכבר תיארתי לכם אותה בפרק אחר, אבל היא עדיין חשובה מספיק כדי שנדבר עליה. ונניח, אני פה מקליטה ברדיו תל אביב, ונניח נכנסת לי פה לחדר בחורה שנראה שהיא לא חפפה את הראש כבר שבועיים, עם רסטות בשיער, לבושה בהמון המון בגדים ושכבות וטלאים, ומבחינתי יש לי ממש מגירה לאנשים האלה. וסליחה שאני בוטה, אבל זאת האמת, והמגירה ככה נקראת ניו אייג', תימוניים, חזרה מטיול באודו, כל מיני דברים כאלה שנכנסים לי לתוך הקטגוריה, מה שאומר שמבחינתי היא כבר מתויגת. היא לא אמרה מילה, אבל היא כבר מתויגת. ואיך היא מתויגת, איך הקטגוריה הזאת נוצרה? היא נוצרה על בסיס ניסיון העבר שלנו. כלומר, אף בן אדם, הוא אף פעם לא יתויג כלוח חלק נדיר, 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 שאתם לא תשייכו את הבן אדם לקטגוריה. עכשיו, זה לא תהליך שנעשה בצורה מודעת, זה תהליך שנעשה במהירות, בשברירי שנייה, בצורה לא מודעת, והבן אדם כבר רוב המידע קיים, ומפה אנחנו רק הולכים ומאוששים בגלל הטיית האישוש. כלומר, ברגע שיש לי כבר איזושהי קטגוריה, אני רק מנסה לאושש. אנחנו אף פעם לא מנסים להפריך. ומה זה בעצם אומר? אז אני אתן לכם דוגמה פשוטה, במקום לדבר בכל מיני מושגים מאוד מאוד גבוהים. אז נניח, אותה בחורה יושבת לידי, ואני ככה, שואלים אותנו, מישהו פה בא לכן קפה? ושתינו אומרות כן, ואז הבחורה הזאת אומרת, אני רוצה חלב שקנים, או חלב שיבולת. זהו, מבחינתי הבחורה הזאת סיימה, סיימה. כי אם הייתי כבר, היא הייתה בתוך הקטגוריה של ניו אייג' תימוני הודו, אז זה כבר השלים לי את הכל. עכשיו, מה קורה אם היא במקרה אמרה שהיא רוצה חלב רגיל, שזה כאילו לא תואם את הקטגוריה שהכנסתי אותה כבר, אז המוח שלנו אפילו לא מאבד. זה לא שאם היא אמרה, נגיד, אולי אני טועה, אנחנו נתעלם לחלוטין מהמידע הזה, והוא לא יקודד בזיכרון, ובגלל זה אנחנו אומרים שהטיית האישוש היא הטייה הכי מסוכנת שיש. אוקיי. אז דיברנו על תוך פחות משבע שניות, ואחרי שכבר תייגנו, זה השלב הראשון. בשלב הראשון הכנסנו אותה לאיזושהי קטגוריה, אבל יש עוד שלב, שגם השלב הזה הוא עוד לא מודע, עד שנגיע לשלב המודע. וישנם שלושה ממדים עיקריים שמעצבים את הרושם הראשוני שלנו, והראשון הוא warmth. warmth זה חום או נעימות, כלומר, האם אני נתפס חביב, אמין, נגיש, אני תמיד אומרת לאנשים, האם הבן אדם הזה נתפס כבן אדם שתרצו לשבת איתו לקפה, ולמעשה מה שהמוח בודק, האם הוא מהווה איום עליי, שזה המסנן הראשון והחשוב ביותר מבחינה אבולוציונית. וכאן מגיע המיתוס הגדול, כי תמיד ברנות עבודה מכנים אותנו ואומרים לנו לחיצת יד חזקה, תהיה אסרטיב ותהיה דומיננטי. לא, לא, לא. התשובה היא לא. הדבר הראשון שמישהו שרוצה להעסיק אותך, בעיקר אם הוא מנהל, מגייס, בודק, זה שאתה לא תבגוד בו, שאתה לא תרצה את התפקיד שלו, וכל זה, זה לא נעשה בצורה מודעת, אלא בצורה לא מודעת, ויותר חשוב מזה שתיראה דומיננטי, שתיראה כבן אדם שיכול לייצר אמון. אגב, אם משקיעים זה לא ככה. אגב, אם משקיעים זה בסדר להיראות דומיננטי ובעל יכולות, ברעיון עבודה, יותר טוב אמון, קודם כל אמון, ואחר כך יכולות. זה הסדר. אז הדבר ראשון, חום נעימות. המשתנה השני שאנחנו יכולים להבחין בו, זה יכולת. האם אני נתפס כמקצועי, מוכשר, מבין עניין? המוח שואל, האם הוא יכול לבוא ולסייע? ובגדול, המוח הזה שואל, האם אני יכול לסמוך עליו במצבי חירום? כי כן, הכל נטיות הישרדותיות. והמשתנה השלישי, זה דומיננטיות. האם הבן אדם תופס את המרחב, מקרין עוצמה? עכשיו, אם בחום, אז הבן אדם מחייך וקצת מוריד את המבט, ובמקצועיות הבן אדם מיישיר אליך מבט, בדומיננטיות הבן אדם מתנשא. המבט שלו אפילו יותר גבוה. הוא מקרין עוצמה, נוכחות, שליטה, תופס את המרחב, והשאלה היא איפה הוא ואיפה אני במדרג החברתי. וגם, יש עוד משהו שנכנס לנו לראש באותו זמן, אני לא רוצה ליפול בצד הרע שלו, שזה פחות או יותר איפה הוא ואני במדרג החברתי. וההבחנה הזאת היא קריטית, כי אנחנו יכולים לטפס כמאוד מוכשרים, אבל לא דומיננטיים. אנחנו יכולים להיות מאוד דומיננטיים, אבל לא נעימים, שזה ה-corporate psychopath, אבל זה כבר לפרק אחר. והשילוב המנצח, גם אצל מנהיגים, בעיקר זה חום עם יכולת. כלומר, דומיננטיות כן מוסיפה נוכחות, אבל חום ויכולת זה המנהל המושלם. וזו ההבחנה, או זה הרושם שאנחנו רוצים לייצר. עכשיו, אוניברסיטת UCLA ערכו מחקר, שאחד המחקרים הכי פופולריים שפורסמו, שמשהו גילה שיש שני מסרים לא מודעים שסותרים זה את זה, המוח יאמין לשפת הגוף. מה הכוונה? אם אני אומרת משהו, תוכן, אבל שפת הגוף שלי משדרת משהו אחר, אנחנו נאמין, או לשפת הגוף, או למסרים הלא מילוליים. לא חייב להיות בשפת גוף, יכול להיות גם בסאבטקסט. ואני רוצה להסביר למה הכוונה. אם מישהו אומר, אני לא לחוץ לסגור את העסקה הזאת, אבל כל שפת הגוף שלו משדרת משהו אחר, והוא חזר 7 פעמים על זה שהוא לא לחוץ, אנחנו נסיק שהוא סופר סופר לחוץ לסגור את העסקה הזאת. אז המוח יאמין 55% לשפת הגוף, 38% לאינטונציה, ורק 7% למילים עצמם, כמובן שאם הם בסתירה, אם הכל באלימה, אז זה מצוין. וכאן יש נקודה שחשוב להבין. רוב האנשים גם חושבים שהם שולטים במה שהם מעבירים, שהם שולטים במילים, אבל הם לא מבינים שבזמן שהם באים ומספרים על הכישורים שלהם, הגוף יכול לספר סיפור אחר לגמרי. ואני אתן לכם דוגמה. אוניברסיטת פרינסטון מראים למשתתפים תמונות של פרצופים, של אנשים למשך 10 שניות בלבד, שזה ממש מה שאנחנו קוראים תת-ציפי. דיברנו על חשיפה תת-ציפית בפרקים אחרים, ומה זה אומר? זה זמן קצר מדי כדי לאבד את זה בצורה מודעת, אבל ברמה לא מודעת זה הגיע אלינו, ואז מבקשים מהם לדרג אמינות, יכולת מנהיגות וחום. והתוצאות היו זהות, זהות, תקשיבו לזה, התוצאות היו זהות לדירוגים שהתקבלו כשהמשתתפים הסתכלו על התמונות בלי הגבלת זמן. תבינו עד כמה המנגנון הזה יעיל ואפקטיבי. כלומר, המוח שלנו מקבל החלטות קריטיות על אנשים במשך אלפיות שנייה, זה הכל, זה כל מה שצריך, ממש שברירי שנייה, אלפיות שנייה, ועל בסיס אותות לא מודעים שאנחנו משדרים, וכמובן שזה לא רציונלי, זה לא הוגן, אבל ככה המוח שלנו עובד מסיבות אבולוציוניות, המוח מתוכנת לזיהוי מהיר של איומים ושל הזדמנויות. אז כשהמסרים, כשיש זליגה, ומה זה זליגה? אם אני אמרתי דבר אחד, אם אני עשיתי, ואתם לא רואים אותי כרגע, אבל אם אני עשיתי גדול מאוד עם היד, ואני אומרת, כן, הייתה השפעה קטנה, יש פה זליגה. אם אני באה ואומרת, אני לא לחוצה, אבל אני רועדת, או שאני נראית חסרת ביטחון, אז הם לא יאמינו לי, וגם כאן יש זליגה, ואין משהו שפוגע באמון כמו זליגה, אני אומרת משהו אחד, ושפת הגוף שלי מראה משהו אחר, והאנשים האלה נתפסים פחות מיימנים, פחות מוכשרים ופחות ראויים לקידום. אז כשאתם יושבים ברעיון ואומרים, אני מאוד בטוח ביכולות שלי, אבל הכתפיים שלכם מקובצות, והקול שלכם עם רעד קל, המראיין לא שומע את המילים, הוא שומע את הגוף שלכם שאומר, אני לא בטוח, אני מפחד, אולי אני לא מתאים, כי זה המסר שאתם מעבירים. תדמיינו את קרן שנכנסת לרעיון עם תשובות מושלמות, אבל כשהיא מציגה את עצמה, הקול שלה עולה בסוף. וזאת תופעה שאנחנו לא מפסיקים לדבר עליה בשנים האחרונות, גם כתבתי על זה פוסט בלינקדין, שנקראת אפטוק. למשל, אני קרן לוגסי, שמעתם את הסימן שאלה? אני קרן לוגסי. מה, את שואלת אותי אם את קרן לוגסי? זה בדיוק זה. כאילו היא מבקשת רשות על הזהות שלה, והמראיין בצד השני לא יודע להסביר, אבל הוא מרגיש משהו לא יציב, משהו שנראה לו מוזר ומעורר אצלו אי נוחות. אז הטונציה עולה, אפטוק, זה אומר שאני מתחילה נמוך ומסיימת גבוה, זה נקרא אפטוק, והטונציה עולה במקומות לא מתאימים, וכאילו אנחנו מבקשים רשות, אנחנו רואים את זה בעיקר אצל הדור הצעיר, או שהם מסיימים ושואלים, כן, כן, אתה איתי, אתה הבנת, הם כל הזמן מחפשים אישורים, כל הזמן מחפשים רשות, או שמישהו כל שנייה מסיים ב, כן, 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 כאילו שהוא רוצה שאנחנו נגיד לו, כן, כן, הבנו, אנחנו איתך, אז זה כבר מייצר נידיות ותלותיות. אז זה מעורר אצלנו מנגנוני חשדנות במוח, כי כשאנחנו שומעים את הטונציה עולה במקום שאמורה להיות הצהרה, סטייטמנט מאוד ברור, אני לירז מרגלית, לא אני לירז מרגלית, זה לא, 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 לא הגיוני שאני מבקשת אישור על הזהות שלי. המוח מעביר אותנו במצבים האלה של אפטוק ממצב האזנה, למצב מה שנקרא scrutinizing, בדיקה וחקירה. I'm not listening, I'm scrutinizing, בגלל שאני רוצה להבין מה זה הדבר הזה. מי מבקש ממני אישורים? ואגב, יש פה בעיה גם עוד יותר חמורה, כי כשאנחנו מסתכלים על אנשים שמשקרים, אז הם לעתים קרובות משתמשים בטונציה עולה, כי כאילו באופן לא מודע הם שואלים, אתה מאמין לי? זה מנגנון שהתפתח אצלנו כדי לזהות חוסר כנות. תחשבו שהילדים שלי היו קטנים, הם לקחו איזה שוקולד, ואני שואל אותם, לקחתם שוקולד? אז אומרים לי, לא. זה כאילו הם שואלים, כי הם לא בטוחים שאני אאמין להם, וזאת בדיוק הבעיה. אז זה לא קורה במקרה. יש כאן באמת שרשרת של תגובות פיזיולוגיות, בדרך כלל שאנחנו בסטרס. תחשבו שאתם רעיון עבודה, שאתם ממש ממש רוצים, ואתם בסטרס, אז יש ממש התכווצות פיזית של הגוף. כל הכתפיים, כל החלק העליון מתכווץ, וההתכווצות הזאת מגביל את היכולת של השרעפת, מה שנותן לנו פחות אוויר לריאות, מה שגורם לקול שלנו להיות חלש יותר, המתח עולה לצוואר ולגרון, ואז הצליל גם מראש יוצא ככה גבוה, מעודק, מתוח, וזה מעלה לנו את הטונציה, ואנחנו מגיעים למצב שאנחנו מבקשים אישור על הזהות שלנו. אז לאפטוק הזה יש שתי סיבות. יש סיבה חיצונית. לפעמים אנחנו עושים את זה, נניח אני, כשאני מאמנת אנשי מחירות בסדנאות של אנשי מחירות, אז הרבה פעמים עושים סימולציה. ואז ככה לפעמים המוכר מרגיש שהמחיר גבוה מדי. ואז הוא יכול לבוא ולהגיד, המחיר הוא 15,000 שקל? ואז כאילו הוא שואל את הצד השני, וברגע שהוא עושה את זה שאלה, הצד השני חושב שיש בו מקום לדיון, כי אם הבן אדם לא מרגיש בטוח במחיר שהוא נותן, למה שהצד השני הוא שולח מסר, המחיר הזה גבוה מדי. אבל זה יכול להיות מגורמים פנימיים. אם אנחנו, דיברנו לפני שני פרקים, אני מזכירה, ואם לא שמעתם, רוצו לשמוע את הפרק על אפקט המתחזה, אבל כשאנחנו מרגישים לא ראויים, אם יש לנו self-doubt, ספקות עצמיים, כשאנחנו מרגישים שאנחנו לא שייכים, וגם כשאנחנו מרגישים שאנחנו מרמים, אז כל הדיבור שלנו הופך להיות אפטוק, ואנחנו לא שמים לב לזה, ואנחנו מתחילים לשאול על הכל, השם שלנו, הזהות הופכת לסימן שאלה, הערך שלנו הופך לשאלה, השכר שאנחנו מבקשים בשיחות שכר הופך לשאלה, במקום להיכנס לחדר ולהצעיר, אני כאן, אנחנו נכנסים ואנחנו שואלים, האם מותר לי להיות כאן? וזאת בעיה. עכשיו, אם אתם אומרים, אני מאוד בטוח בעצמי, אבל הכתפיים שלכם מקובצות, או אומרים, זה לא מפריע לי, אבל הלסת מעודקת, והידיים נאחזות בכיסא, עכשיו אתם תגידו פאסיב-אגרסיב, אז יש פה בעיה, וכשהמוח מקבל מסרים סותרים, חזותית מול שמיעתית, הוא תמיד יבחר בחזותית, במה שהוא רואה ולא במה שהוא שומע, כי מידע חזותי מעובד כחצי שנייה לפני מידע שמיעתי. אז המחווה שלכם, מה שאתם משדרים באמצעים לא מילוליים, באמצעות שפת הגוף, תופסת את המקום במוח לפני המילים, ואז המילים צריכות להילחם כדי לשנות את הרושם הראשוני, וברוב המקרים הן מפסידות. ואנחנו יודעים שפסיכולוגים מאוניברסיטת פנסילבניה, שעקפו אחרי מראיינים במשך 6 חודשים, גילו שב-78% מהמקרים, ההחלטה על קבלת מועמד התקבלה ב3 הדקות הראשונות של הרעיון על בסיס רושם ולא על בסיס תוכן מקצועי. ויש כאן משמעויות מטרידות, אני מסכימה. כי לא משנה כמה אתם מתכוננים לרעיון, בסוף הדברים נקבעים ומרגע שכבר נוצר הרושם, אז אנחנו רק עובדים לא בלהפריך אותו, אלא בלהושש אותו. כלומר, לבוא ולהפריך רושם ראשוני זה אפשרי, אבל זה קשה, ולפעמים זה גם לוקח תהליך של 30 שנה. אז ככה, תשימו לב לזה. עכשיו, בואו נדבר על עוד מוטיב מאוד מעניין, והוא מוטיב שקשור הרבה פעמים בהקשבה, כשאומרים לנו איך להקשיב נכון, גם על פרק על הקשבה הקלטנו, ואני אספר לכם שהיה קטע משעשע, לא יודעת אם סיפרתי לכם, אבל המאמר שלי על הקשבה נכנס לבחינת הבגרות, והבת שלי שהיא הייתה בי"א שנה שעברה, השנה היא בי"ב, איכשהו החליטו שהבגרות שלה בלשון תהיה השנה בי"ב, ואז היא מגיעה הביתה, והיא סיפרה לי שכל החברות שלה הציגו לה, כי המבחן של אמא שלה היה בבגרות. אז למה נזכרתי בזה? בגלל שאנחנו מדברים על אינהון. אז כשאנחנו עוקבים אחרי שיחות במשך תקופה, אנחנו רוצים להבין איך האינהון משפיע על הדובר. התוצאות מפתיעות, כי זה לא סתם להנהן. תמיד אומרים לנו, תהנהנו, אבל יש קצב מסוים להנהון. וכשהנהון הוא איטי ויציב, אנשים יכולים גם, אם אתם עושים את זה בצורה מיומנת, להרחיב את מה שהם אומרים פי ארבע, כי הם מרגישים שמקשיבים להם, הם מספרים יותר פרטים, הם יותר פתוחים, ובסוף הם יכלו לבוא ולהגיד שהשיחה הייתה מעולה מבחינתם. אבל יש הנהון לא טוב, יש אנשים שלא יודעים להנהן. תחשבו על הנהון מהיר ועצבני, כאילו כן, כן, הבנתי, ואז אנשים מקצרים את מה שהם רוצים להגיד, כי הם מרגישים שמזרזים אותם, מרגישים לחץ, ואז הם יורדים מהנושא מהר. אז המוח שלנו קורא את ההנהון כסיגנל של זמן. הנהון איטי ומדוד, שולח מסר, יש זמן, אני קשוב, תמשיך. המוח נרגע, מפסיק להיות בחירום, ונפתח כדי לחלוק יותר מידע, אבל הנהון שהוא מהיר ולכאורה מקובץ, ואומר לנו, כן, 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 תמשיכו, שולח את המסר ההפוך, יאללה, תסיים, אני לא באמת פנוי, אני עצבני, והמוח מתכווץ למצב של הישרדות, ומסיים מהר. אז ככה צריך לשים לב, ויש משהו שאני קוראת לו הנהון רעיל, וזה סוג של אנשים שהנהון שלהם יכול להרוס את השיחות, כי הם מעניינים לא רק מהר, אלא זה לא נראה אמיתי. והחוסר האותנטיות מראה שכאילו מישהו אמר להם, בואו תעננו, והם לא מעניינים אפילו במקומות הנכונים. וזה כאילו הם רוצים להראות שהם מאוד מעורבים, אבל המסר זה, אני לא באמת מתעניין בך, אבל אמרו לי שהנהון מראה על הקשבה. אז תשימו לב לזה. עכשיו, צריך להבין שכשאנחנו מסתכלים על איך שבן אדם מדבר, אז אנחנו רוצים להשתמש בכל אופנות החושים. ומה הכוונה? תחשבו על זה שיש כאלה אנשים שעולים לבמה וכל הקהל קשוב ונרגש, ויש כאלה כשהם מדברים, אנשים יכולים ללכת לישון. והסוד הוא לא במה שהם אומרים, יש הרבה פעמים באוניברסיטה, מרצים עם המון ידע, המון המון ידע, אבל זה לא מספיק. צריך לגרום למוח של הקהל לעבוד. ומעבדת המחקר של MIT גילתה משהו מדהים על איך המוח מאבד מידע. כשמידע מגיע רק דרך ערוץ אחד, נגיד רק מילים או רק תמונות, המוח עובד מאוד קשה ומתעייף מהר. מה שנקרא high cognitive load, עומס קוגנטיבי גבוה. אבל כשמידע מגיע דרך מספר ערוצים בו זמנית, הוא פתאום נהיה סופר יעיל. מה שמכונה עיבוד מרובה ערוצים או multi-channel processing, וזה הסוד שמאחורי הנועמים הגדולים. והרבה פעמים כשאני עובדת עם מנכלים על הנאום שלהם, אז אני אומרת, אתה לא צריך מצגת עמוסה בשקפים, זה הדבר הכי גרוע. מספיק רק שקף שיתמוך את המסר שלך. אתה אומר, עלינו ב-42%, שעל השקף יהיה כתוב 42%, תסמן עם היד 42% ותעלה את האינטונציה, ואז המסר נתמך על ידי מספר אופנות חושים בו זמנית. הוא נהיה סופר יעיל, וזה ככה מאוד מאוד משמעותי. לבוא ולייצר או לנסות לעשות שימוש בכמה שיותר אופנות חושים, מאוד מאוד משמעותי. עכשיו, עוד דבר, כשאנחנו מדברים על הנהון, אז זה באמת מתקשר, העניין של מירורינג. ובטוח תהיתם למה יש אנשים שאחרי שפגשתם אותם, אתם מרגישים כאילו הכרתם אותם כל החיים. וגם כאן הסוד הוא לא במה שהם אמרו, אלא מה שהם עשו הרבה פעמים בלי שאנחנו שמים לב. וכששני אנשים מתחברים באמת, הם מתחילים אוטומטית לחכות זה את זה, תוך דקות ספורות. אבל זה לא רק בהרבה פעמים אני רואה אנשים שקלטו את זה, כמו איזה כלל אצבע מכל מיני טיק טוקים מטופשים, ואומרים, טוב, אם הוא עכשיו שם רגל על רגל, אני גם אשים. לא, זה לא עובד ככה, זה צריך לעבוד בצורה לא מודעת. כשאתם עושים את זה ככה, אתם מייצרים אנטגוניזם, וזה גם הוכח. אז אנחנו מדברים על קצב נשימה מתואם וקצב הלב מסתנכן, דברים שאי אפשר לשים לב אליהם. התנוחה כן נעשית דומה, ואנחנו רואים שאפילו מילות המפתח, אם מישהו משתמש במילים מסוימות או בסלנג מסוים, אז גם הצד השני מתחיל להשתמש, זה קורה בלי מודעות, בלי תכנון, זה תגובה ביולוגית לחיבור אמיתי. ודווקא הדינמיקה הלא מודעת הזאת, מה שאנחנו קוראים mirroring, גם קולי וגם שפתי, היא חוזת התוצאה, היא מה שאנחנו קוראים, הייתה כימיה או לא הייתה כימיה. כי כשאנשים התאימו את הקצב, הם גם ענו במשפטים דומים, אם המשפטים קצרים, היו להם גם משפטים קצרים, הם חזרו על המילים של הצד השני, ואנחנו רואים שהתחושה הייתה מדהימה, וגם במסע ומתן, ברגע שיש את הסינכרון הזה, התוצאות הכלכליות של המסע ומתן משתפרות בעשרות אחוזים. כי המוח שלנו מפרש חיקוי כסימן של שבטיות, ובאבולוציה זה אומר הוא כמוני, אבל בצורה לא מודעת, ועדיין המוח שלנו, למרות שעברו שנים, מגיב לאות הזה ומפעיל מערכות של אמון, חיבה ושיתוף פעולה, זה מגביר אמפתיה גם, ולכן מאוד משמעותי, רק אל תעשו את זה בצורה ככה ברורה, כי באמת זה מייצר אנטגוניזם. ולבסוף, וזה ככה, אנחנו פה במעצבים תודעה, ולכן יש את ההבנה היום ששינוי חיצוני יכול לבוא ולשנות הפנימיות שלנו. אז אני לא אומרת שזה תחליף לטיפול פסיכולוגי, ואם מישהו עם ערך עצמי ברצפה, אז הוא פתאום יקום, אבל זה בהחלט יכול לעשות שיפור. תחשבו על מה יקרה אם תכריחו את עצמכם לחייך או לעמוד זקופים, וזה בהחלט ישפיע על איך שאנחנו מרגישים, כי חיוך גם אם רע לי, אם הוא יזום, הוא יכול לשפר מצב רוח, זה נקרא facial feedback או feedback loop, והמנגנון הוא ששרירי הפנים שולחים אותות חזרה למוח על המצב הרגשי שלנו, וכשאנחנו מכריחים את עצמנו לחייך, המוח מקבל מסר של הכל בסדר ומתאים את הרגש הפנימי, וגם תנוחה זקופה, וראינו את המחקרים של אמי קאדי, יכולה לחזק תחושת ביטחון, אז נכון שלא חלק מהמחקרים שלה לא הצליחו לשחזר אותם, וראו שהיא ככה קצת רימתה עם הקורטיזול, אבל בואו נשים את הקורטיזול בצד. תנוחה זקופה יכולה לחזק תחושת ביטחון עצמי, אנחנו רואים ממחקרים שעמידה או ישיבה זקופה משפיעה על אופן השיפוט העצמי, ועל רמת הביטחון שלנו, וגם כשאנחנו מסתכלים על ה-power pose, אז גם עמידה באיזושהי תנוחת כוח. אני זוכרת שכשאני התחלתי את ההרצאות שלי, הייתי מחפשת מקום שקט ועומדת בעמידה פתוחה, שאף אחד לא רואה, כדי לבוא ולשדר למוח שלי, הכל בסדר, את בשליטה, הכל מעולה. אז ככה תנסו את זה, אתם תראו שזה מאוד מאוד משפיע, כמו שהקלישאה אומרת, עשו כאילו אחר כך זה יקרה, אז זאת לא רק קלישאה. אז חברים, קודם כל אני רוצה לאחל לכם שנה טובה וחג שמח, ותמשיכו לתת לי פידבקים, ואל תשכחו לדרג, בבקשה, ממש ממש חשוב שתדרגו בספוטיפיי, ותודה על כל התגובות המדהימות ומחממות הלב שלכם, וזה הזמן להגיד שאם אתם רוצים עוד תכנים שלא מפורסמים בשום מקום אחר, יש לי קבוצת טלגרם לירז מרגלית, והמאסטר קלאס בנובמבר, אמרנו 5 מקומות אחרונים, זה הזמן להירשם, כנסו לאתר שלי, 2 הרצאות, אחת ב-26 לעשירי על עיצוב התודעה, ועוד אחת ב-27 לתשיעי, פסיכולוגיה חיובית ובודהיזם באתר של Think and Drink Different, ממש ממש אשמח לראות את כולכם, ושנה טובה וחג שמח לכולם.
מעצבים תודעה.